המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בית אל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בית אל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט המרגש שלנו, בית אל המאירי. אני עורך דין זיו בית אל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
ואני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמאי מקרקעין.
התגעגעתי גלעד.
אתה אומר.
למצטרפים החדשים שלנו, הפודקאסט המייחודי שלנו מתמקד במשולה של דיני משפחה, נכסים והכי חשוב הרוקנרול והבלגן שנוצר ביניהם.
ובעונה הזאת אנחנו נביא לשולחן מקרים אמיתיים, חלקם של אנשים מפורסמים שכולנו מכירים, יעני סלבס, שאלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות, כשבתוך הרוקנרול הזה עומדים נכסים ורכוש שצריך בעצם להבין מה עושים איתו, ואנחנו ננתח את העניין, נבין את הסכסוכים האלה, איך הם נפטרו, אם הם נפטרו, למה, כמה, ואם בעצם הייתה דרך אחרת ונכונה יותר אולי לטפל בהם.
אז לפני שנצא לדרך עם המקרה הראשון שלנו, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM, וגם אנחנו מתחדשים בצילומים, מצלמים אותנו.
התלבשנו הפעם.
התלבשנו יפה והתאפרנו, שמנו פודרה.
בדיוק.
אז בשמחה רבה.
חפשו אותנו ביוטיוב, בפייסבוק, תראו איך אנחנו נראים.
בהחלט כן. טוב, על מה מדברים היום גלעד? היום יש לנו איזה מקרה מעניין. והמקרה הזה הוא נושא גם לדיני משפחה, אבל גם לסוגיות של חריגות בנייה, של בעצם מבנים לא חוקיים, ובעצם הכלי שיכול להיות ביניהם. אז בסיפור שלנו אנחנו בעצם מדברים על הורשה של יחידת דיור, שבעצם בנויה משני חלקים. החלק הראשון, בוא נקרא לזה קומה מספר אחת, בעצם הקומה הראשונה היא קומה שהיא מאושרת, היא הקומה המוגדרת, ועליה בנו מבנה לא חוקי, אגב, אותו קנה מידה, אותו מטראז', ושם אין שום היתר, אין שום בעצם אזרוח של המקום הזה, ויש את המבנה הזה ששני בעצם האחים חיו ביחד הרבה מאוד שנים. אז כמו שאמרתי, ניתנה ירושה, אנחנו מדברים פה על עסקת ירושה, ואחרי 120 של ההורים, בא הבן שבעצם גר ביחידת הדיור המוגדרת, ואומר, אחותי היקרה, צאי לי מהבית, זה בית שלי, תסתכלי מה כתוב בטאבו, יש בית אחד, את צריכה לצאת. מה שאת קיבלת, שהיא הרגה בירושה, היא קיבלה את הקומה העליונה, הוא קיבל את הקומה התחתונה.
מידע, זאת אומרת, זה הנקודה. זאת אומרת, כן. יש לנו בית עם שתי קומות.
שתי קומות.
ובעצם בירושה אמרו, הקומה הראשונה של הבן, הקומה השנייה של הבת.
נכון.
אבל בעצם הקומה השנייה היא בכלל לא חוקית.
לא חוקית.
נבנתה שלא קדימה.
לא חוקית. בא הבן, אמר, אין בא, עכשיו הקומה שלי הראשונה. תסתלקי מפה. לא מתאים לי, אנחנו לא מסתדרים. תסתלקי, זה לא קומה חוקית. צריכים בכלל לעשות צו הריסה. ופה מתחיל בעצם הריקוד טנגו, הרוקנרול שלנו, בין ההתנגשות בין דיני הירושה ורצון המוריש, לבין...
בין דיני המקרקעין, חוק התכנון והבנייה, ועוד הרבה דברים. ובוא רגע, נשים רגע סדר. כשאנחנו מדברים על נכס, כשאנחנו מדברים על יש לי נכס, אין לי נכס, המושג הזה הוא סלנג. מה שיש לי, יש לי זכויות במקרקעין. יכול להיות זכות בעלות, יכול להיות זכות חכירה, וקודם כל צריך לזכור שזכות זה משהו משפטי, זה משהו שמעוגן לי. במקרה הזה נניח, אנחנו מדברים על חוק המקרקעין, שמגדיר לנו מי זה בעלים. אבל, חוק המקרקעין זה לא הדבר היחיד שקשור לנדלן, יש לנו את חוק התכנון והבנייה. חוק התכנון והבנייה זה בעצם הבסיס למה שאנחנו מכנים נכס חוקי או לא חוקי, עם היתר או לא עם היתר. עכשיו, אנחנו מדברים על סיטואציה, ויש רבות כאלה, שבעצם יש לנו נכס שאנחנו מכנים אותו לא חוקי. עכשיו בוא רגע נבין, מה זה קודם כל לא חוקי? האם זה אומר שהוא לא רשום בטאבו? האם זה אומר נניח שהזכויות של אותה אחות, שדיברנו על הקומה הראשונה והקומה השנייה, האם הקומה השנייה בכלל רשומה בטאבו או לא רשומה בטאבו, האם זה קשור לזה שיש יותר או אין יותר? לפני שנדבר על הסיטואציות ועל הבעיות, בואו נבין עוד השלכות של זה. יש לי נכס לא חוקי, ועוד לא אמרנו מה זה לא חוקי, האם זה עניין של רישום, האם זה עניין של היתר, האם אני יכול בכלל למכור אותו בנפרד? האם אני יכול למכור אותו בכלל? האם אני יכול לשעבד אותו? האם הוא חשוף לצווי הריסה? זאת אומרת, המון המון דברים שאגב, חלקם כרוכים לחוקים שונים ומשונים,
אגב, אני עוצר אותך, לפני שאתה מדבר באמת על זה, מעניין אותי דווקא על הקטע של החטא ועונשו. לפני שאתה מדבר באמת על החוקיות, או מה אפשר לעשות, מה באמת העונש על, על, על אחד כזה שעשה חריגת בנייה, בנה משהו בלי יותר?
אני לא אתן עכשיו את התשובה עכשיו, כי אנחנו נגיע לזה קצת אחר כך, כדי שלא נפספס את הרצף, אבל אני יכול להגיד לך שהעונש יכול להיות בין כלום להרבה מאוד. כי זה תלוי קודם כל מי בנה ללא יותר. כאן במקרה הזה זה אבא שהלך לעולמו, הילדים בכלל לא עשו עבירה. מצד שני, הם ממשיכים לעשות עבירה בזה שמתגוררים במקום לא חוקי, וזה continuing. אז הם כן עוברים עבירה למעשה. חוק התכנון והבנייה, עבירות לפיו יכולות להיות גם עבירות פליליות. הם במקרה הזה לכאורה לא עשו עבירה. לא פשוט, אבל בוא רגע ניגע בדברים בצורה מסודרת. אנחנו הרי מדברים על שני ילדים שלפי הירושה ירשו קומה ראשונה, קומה שנייה, אבל יש לנו בעיה עם החוקיות. איך אנחנו פותרים, אם בכלל? אז קודם כל, אנחנו אמרנו, מה זה כשאמרנו הנכס נבנה לא חוקי? התכוונו בעצם שאין לו יותר בנייה. אבל הוא בנוי. עכשיו עולה שאלה. האם כשיש לי שטח לא חוקי, ואנחנו מדברים על דירה א', דירה ב', האם אני יכול לרשום את זה בטאבו כשתי דירות נפרדות? זה לא חוקי. יש אסימטריה בין חוק התכנון והבנייה לבין חוק המקרקעין, שהוא מה שמקנה לי את הרישום הזה.
לבין חוק הירושה.
חוק הירושה בכלל זה משהו חיצוני שאמר זה שלך. אבל הייתי אומר, בן אדם לא יכול לתת את מה שאין לו. ובעצם הטענה היא שאין לך את הדירה העליונה.
זה מדויק ולא מדויק. כי בעצם, הרי כל העניין הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, שהוא מאוד חשוב, בעצם הוא נותן איזשהו סוג של מה היחס שלנו אל הנכס, מהנכס כלפי כולי אלמה, כלפי חוץ. אני מדבר עוד כלפי פנים.
נכון, אבל בוא נדגיש את זה. זה בדיוק הבסיס של דיני נדלן, של דיני מקרקעין. כי אתה מדבר, עשינו צו הורשה, עשינו הסכם ירושה, עשינו משהו חוזי, משהו אובליגטורי, משהו שהוא ביני לבינך. אני ואתה יכולים להסכים על מה שאנחנו רוצים. אבל כשאנחנו מדברים על מקרקעין, על נדלן, על למכור למישהו, אתה לא מוכר לו את ההסדר בינינו. הרי אנחנו מדברים עכשיו על הבת, נניח, ואני שואל את עצמי, האם אותה בת בקומה השנייה יכולה לבוא בשוק החופשי ולהגיד למישהו, קנה את הדירה שלי. הוא יגיד, מה יש לך? יש לי הסדר עם אחי, יש לי הסדר עם האבא שלי, זכרונו לברכה.
יש לי זכות ירושה.
יש לי זכות ירושה, ואני אגיד, רגע, אותי זה לא מעניין, אני לא חלק מזה בכלל. אני חיצוני. אני קונה משהו שהוא צריך להיות לכולי אלמה. לא הסדר בינך לבין אחיך, או בינך לבין אביך, אלא בינך לבין העולם.
אגב, שאלה, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, הנכס הזה יכול להיות באיזושהי קונסטלציה מחיר, גם לבן אדם כזה, אולי אפילו בערך פחות מהערך הריאלי שלו?
אז בוא נראה בכלל איך אפשר...
עזוב רגע, אני שואל כעיקרון עקרונית.
הוא עקרונית יכול, אבל בוא רגע נבין כמה סיטואציות. נתחיל מזה שבאמת המטרה היא, אנחנו אומרים, אני רוצה להפריד את הנכס הזה, אני רוצה למכור אותו החוצה.
נקרא פרצלציה.
אפשר להגיד, משהו כזה. או למעשה, הטכנית, אנחנו נעשה את זה, נניח, ברישום של בית משותף. אז אנחנו רוצים ללכת לטאבו ולהגיד לטאבו, בוא תרשום יחידה א', יחידה ב'. הטאבו ישאל אותנו, רגע, זה חוקי, זה לא חוקי, ואני אומר לך שבעיקרון, זה לא רלוונטי. על פניו, יש לנו משהו מוזר במדינה, אבל אני יכול להירשם כבעלים של תת חלקה בטאבו, זאת אומרת של דירה שתרשם בטאבו, והיא בכלל לא חוקית, זאת אומרת היא בכלל לא נבנתה כדין. הטאבו בעיקרון יבוא ויגיד...
תסבירי, אבל היא לא רשומה בכלל, אז איך אתה נרשם על משהו שלא קיים?
לא, זה בדיוק הנקודה. אנחנו קודם היינו עם מגרש אחד, שעליו בנויות שתי דירות, אבל בטאבו היה רשום האבא על כל המגרש.
נכון.
הדירות בכלל לא היו רשומות כאיזשהו משהו נפרד. אך אבא בא ואמר, אני מצווה דירה א' לך, דירה ב' לך. אנחנו רוצים את הדבר הזה לאגן לכולי אלמה, לכולם. ואז אנחנו נבוא לטאבו, ולראשונה נגיד לטאבו, תקשיב, יושב כאן בית מגורים, שכולל שתי יחידות דיור, זה כבר מה שנקרא בית משותף יכול להיקרא. אנחנו רוצים שתרשום אותם בטאבו בנפרד, לא כבר מגרש, ולא אותנו בתור חצי-חצי במגרש, או כל קונסטלציה אחרת, אלא תרשום אותי בדירה א', ואת אחותי בדירה ב'. ואז, אנשים לפעמים נוטים לחשוב, רגע, יש בעיה, הרי דירה ב' לא חוקית, לא נבנתה כדין בכלל, אין לה היתר בנייה, ואני אגיד לך בסוגריים, אולי גם אי אפשר להתיר אותה בכלל. היא נוגדת את הטאבו. על פניו, את הטאבו, את רשם המקרקעין, זה לא מעניין. הוא יגיד, אתם רוצים לרשום? נרשם. הוא כן בדרך כלל יבקש התייחסות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שהיא בעצם הגורם שנותן היתרי בנייה. היא תקפוץ ותגיד, זה לא חוקי? הוא יגיד לה, אין בעיה. תרשמי הערה בטאבו על אי חוקיות. שידעו שזה לא חוקי. זה עדיין יכול לרשם כיחידה נפרדת, ואז אפשר למכור את זה בנפרד. יכול מאוד להיות שהמחיר יהיה מופחת. מופחת מאוד. כי בעצם אתה יושב בנכס שיש איתו בעיית רישוי. הוא כן כבר מוגדר, אבל יש איתו בעיית רישוי. וזה יכול לפגום בו כלכלית, זה יכול לפגום בלשעבד אותו. שגם יכול
להיות פונקציונלי להריסה גם, אתה יודע, אז יש את הסכנה הזאת תמיד, שתלויה ועומדת.
נכון, ומהבחינה הזאת, אתה באמת, נניח שכבר רשמת אותו, והפרדת אותו, ואפילו מכרת אותו, את כמו שאתה אומר, אני קונה כאן משהו, שיש עליו כל הזמן איזה עננת איום.
חתול בסק.
עכשיו, נכון, חתול בסק, או גם שאלה של ההקשר. כי אם אנחנו מדברים על נכס שהוא כבר נקרא לזה לא חוקי ונבנה ללא היתר כבר המון שנים, עשרות שנים, וזה לא נאכף עד היום כלום, יש הרבה פסיקות, בטח אם זה יירשם כבית משותף וירשם בטאבו מסודר, הרבה פסיקות שאומרות, אתם לא יכולים להרוס אותו. אתם לא יכולים להגיד לבן אדם עכשיו, צא, אנחנו הורסים לך. עדיין, מתי כן יקרה משהו? אם אותה אחות במקרה שלנו, שתגור או אותו קונה חדש, שיגור בדירה לא חוקית, ירצה לעשות משהו בדירה הזאת, שינוי הכי קטן, לא פנימי, חיצוני, לשנות משהו בקיר, להוסיף שטח, להוסיף שטחים, נניח שיש עוד זכויות בנייה, יגידו לו, לא, 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 לא. אם אתה עכשיו נוגע בזה, אנחנו פותחים את הכל. זאת אומרת, תכשיר את זה, תאשר את זה, תעשה מה שצריך. עכשיו, מה זה לאשר את זה? לפעמים כל מה שנדרש זה היתר בנייה, זה מצב נוח. זה בעצם תואם את הטאבו, אבל לא הוציאו היתר. זה קל. הבעיה היא לפעמים שבכלל הטאבו לא מתירה את זה. ואז הוא יבוא ויגיד, אז בוא ניזום טאבו חדשה, נעשה ייזום של טאבו, שתכשיר את השרץ. יכול להיות שיתנו לו, יכול להיות שבכלל לא ייתנו לו לעשות טאבו כזאת, כי היא סותרת את מדיניות התכנון באזור. ולכן זה באמת נכס עם בעיות, אבל יש לזה גם כל מיני פתרונות. ובכל מקרה, זה כן יכול ליצור סיטואציה שאפשר להשתמש בו לכל השנים, כל עוד לא נוגעים בו. בעניין הזה, אנחנו לא רק בנושא של צווי הריסה, אלא יש לנו גם משמעות מיסויית. כולנו מכירים את זה שיש כל מיני הטבות מס על דירות מגורים. מה קורה כשמוכרים דירה לא חוקית? אם עכשיו קיבלה את זה האחות, ובעוד שנים תבוא למכור, והיא מוכרת את זה ברווח גדול, וזו הדירה היחידה שלה, היא תבוא למה שבח, תגיד, אני רוצה פטור ממה שבח, זאת דירתי היחידה. עלול מה שבח לבוא ולהגיד, תקשיבי, זה לא דירה בכלל, זה הרי לא חוקי. כאן גם אין משהו חד משמעי. יש מקרים שיהיה תשובה טובה למה שבח לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא משנה חוקי, לא חוקי, זה דירה דה פקטו, יש מקרים שיגידו, נכון, זה לא חוקי, אבל לא אני עשיתי את העבירה, ושנים ככה זה מתנהל, ואף אחד לא אכף את זה, ולכן אתם לא אלה שתטענו עכשיו שזאת לא דירה. ויש פעמים, ותלוי עד כמה הייתה אכיפה, שמה שבח יגיד, אני לא מכיר בזה, ואני לא נותן צ'ופר לעבריין. גם עשיתם עבירות בנייה וגם תקבלו פטור, זה לא.
אני אגיד לך משהו, גלעד, אתה מתייחס לזה, וזכר שאני אומר, אתה קצת מפספס את הנקודה. ואני אגיד לך למה. כי כל הדיון האקדמי הזה שאתה נותן פה, הוא בכלל לא יכול, אין לו התכנות ריאלית, שעה שיש שני ניצים שמתווכחים על אותו נכס. מזמן כבר אחד מהאחים היה מגיש צווי מניעה ותוקע את התיק הזה בבית משפט.
יותר מזה, יותר מזה.
בבתי משפט להרבה שנים. זאת אומרת, כל הכשרת השרץ שאתה מדבר בכלל אין לה התכנות, רק שתהיה את ההכרעה בעניין.
אז אני יכולים לוקח ומשווה ומעלה. יבוא אותו אח ויגיד, אני עושה בעיות. עכשיו תבוא אותה אחות ותגיד, תקשיב, אני טוענת ככה. דבר ראשון, אתה אומר שזה בכלל לא שלי הנכס, כי הרי אמרנו, לכאורה זה איזושהי קומה לא חוקית שנבנתה על השטח שהוא קיבל. אגב, הוא חשוף לפעמים יותר ממנה. מחר עם העירייה תבוא בטענות, תבוא בטענות, היא תבוא אליו בטענות. יגיד, אתה בעל הנכס בכלל, אז לא בטוח שכדאי לו לדבוק באמירה הזאת. אבל למעשה,
אתה יודע שבענייני משפחה זה תמות נפשי עם פלישתים, אז אתה יודע, לא ציין או שניים, זה כבר עניין.
אבל אחד הדברים שהיא יכולה לחוף עליו, מעבר לפנייה לבית משפט, גם כן שיבוא ויכריז על זה שהיא יכולה לרשם, זה לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה יודע מה? בכל מקרה, אני מגישה פירוק שיתוף.
רגע, 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 רגע.
אתה יודע מה, אתה תגיע, אתה תדע פתרון הזה תכף.
רגע, רגע, רגע. אנחנו עוד לא מגיעים לפירוק שיתוף כל כך מהר. צריך להבין שבמארג הזה, הפירוק שיתוף זה החלק הקל. כי בסופו של דבר, פירוק שיתוף זה פונקציונלי לזה שבסופו של דבר כבר מגיעים להכרה שיש בכלל שיתוף.
אבל, רגע, לפני שאתה ממשיך עם זה, זה לא תמיד קל, כי עוד הפעם, אם הפירוק שיתוף רוצים ללכת פשוט למכור את הנכס, זה סיפור, נקרא לזה, יחסית קל, עוד צריך להגיע אליו. אבל הרי הם רוצים לחלק את הנכס ביניהם, לפחות
החוק
רוצה לקבל את הנכס.
לא בהכרח, לא בהכרח. בוא נעשה רגע סדר ונבין שבעניין הזה כרגע, כשאתה מגיע כבר להכרה שיש שיתוף, אז אתה במצב טוב. כשיש לך שיתופיות, הרי אנחנו יודעים שפירוק שיתוף יכול להתבצע, שיש לך הכרה בשיתוף, יש לך הכרזה שאתה משותף, אתה לא יכול ללכת לנכס מסוים, שיש לך זכויות לא רשומות, ולהגיד, בוא, אני רוצה, אפילו בית משפט לעניין משפחה, שהוא מאוד פלורליסטי בעניין הזה, מבין שלפעמים הדברים נעשים מתחת לרדאר, לא יכול באמת, ובסך הכל בסופו של דבר, בית משפט במדינת ישראל לא יכול לפרק שיתוף למישהו שהוא לא שותף. גם אם יש לו זכויות לכוריות במסגרת ירושה, ולכן...
אתה טוען שבעצם יבוא אח יגיד, את בכלל לא הנכס שלך, אבל האבא אמר, זה שלך וזה שלי, והוא יגיד, אבל הוא נתן לך נכס לא חוקי, אז לא יכול להיות, אז אם זה שלך, זה כלום.
ההכרה בגדול, בעצם האחיזה בנכס, היא השלב המכריע בעצם. לפני שנכנסים בכלל לאיך מחלקים את המערכת הזאת, כי כנראה שניהם לא יכלו לדור באותה יחידה, כי הם יצטרכו באיזשהו שלב להיפרד אחד מהשני. אלא הם כן, כמו שאתה אומר, אפשר יהיה לרשום את זה כשתי יחידות דיור, לעשות פרצלציה, ואז אין לנו פה בעיה. אבל בהינתן וזה לא המצב, ואנחנו כן צריכים להגיע לאיזושהי הכרה, צריך להבין מה בעצם, מה גובר על מה. האם עצם הרישום, כמו שאתה מגדיר אותו כחזות הכל, מה שלדעתי זה לא נכון, או שבעצם דיני הירושה ורצון המוריש, כמו שניבט פה באותה ירושה שנתה, אותה צבא שניתנה לידי האבא, היא בעצם הפונקציונלית. אז באיזשהו מקום, זה בעצם שילוב של השניים, כאשר לטעמי מה שגובר זה בעצם הרצון הקדמון של אותו אבא.
אני לא סותר אותך, אני אומר להפך, אם יקחו את הקו הזה, בהתחלה יגידו בואו נקיים את רצון האבא, שאתם תקבלו חצי חצי, אתה את התחתון ואת את העליון. ואז יעלה השאלה ויגידו, הכיצד את יכולה לקבל את הדירה העליונה כשהיא בכלל לא חוקית? וכמו שאמרנו, כי יש חוקי ויש חוקי. כי אם אני מדבר על מה את מקבלת, אמרנו מה זה לא חוקי, כי זה נבנה שלא כחוק, כי זה נבנה ללא היתר.
אתה שוכח שהבנייה נעשתה על ידי האבא עוד בחיים.
אני לא שוכח, להפך.
והבן שקיבל את היחידה, נכנס לתוך הסיטואציה הזאת ongoing, זה בכלל לא איזה משהו שהוא יצר.
נכון, ולכן אנחנו נעצור את זה עוד לפני כן ונגיד, רגע, זה בכלל לא מעניין איך בנו, או אם חוקי או לא חוקי מבחינת הבנייה. השאלה היא, אם קניינית הזכויות בכלל יכולות להתלבש על היחידה העליונה, וכאן התחלתי קודם לומר, אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, על אף שזאת יחידה לא חוקית, על אף שזאת יחידה שנבנתה ללא היתר, תוכל לבוא אחות ולהגיד, האבא רצה לתת לי חצי מהנכס שבא לידי ביטוי ביחידה העליונה, היחידה העליונה אמנם נבנתה בצורה לא חוקית, ללא היתר בנייה, אולי גם בניגוד לטאבה, אבל זה לא מפריע לשפוך אליה זכויות קנייניות, זה לא מפריע באמת להכיל בת הזכויות הקנייניות, ואז אנחנו בעצם לא במחלוקת כאן בינינו על העניין הזה.
השאלה היא, איך אתה בעצם יכול להביא לסיטואציה שאתה, מה שנקרא ללכת עם ולהרגיש בלי או הפוך? בשורה התחתונה, זה יש לך שתי אופציות. או שאתה באמת מממש את הנכס בצורה כזו או אחרת, ובעצם אוכף איזשהו סוג של פירוק או תשלומי איזון בבית משפט מול אותו אח, שצריך לשלם לאחותו את השווי בצורה כזו או אחרת, ברמה הכספית, לא ברמה השיתופית. יבוא בית משפט ויגיד, אוקיי, אדון נכבד, נכון, זה רשום על שמך, אתה בעצם נמצא שם, אבל גם לאחות מגיע, ואז בעצם אנחנו מאלצים אותך לשלם תשלומי איזון. אגב, לפי חוק הירושה, בסעיף 114, יש ממש הגדרה של פיצוי של בנכס, זה לקוח בכלל מנחלאות, שבעצם מישהו מקבל, בן ממשיך וכו', זה לא נושא השיחה שלנו, אבל יש את העניין הזה של פיצוי יורש, שבעצם לא יכול לממש את חלקו. אז זה נקרא תשלומי איזון. אבל אני רוצה דווקא לזרוק אותך, גלעד, לפתרונות יצירתיים שהיום בתי המשפט התחילו לעשות, שזה נחשפנו לאחרונה, וזה אנחנו עושים באמצעות הסכמי שיתוף, שאתה מכיר מהעולם שלך.
ודאי.
בעצם הסכמי שיתוף נכפים אפילו, אם תרצה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי יחידה, שחלקה לא מוגדרת, כמו שאמרנו קודם, ובעצם אנחנו עושים הסכם שיתוף, בין אנשים שהם שותפים, בלי להגדיר באמת, להגדיר בהסכם השיתוף, שהוא סוג של הסכם שיתוף פנימי שנרשם, מה גבולות הגזרה של כל אחד מהם?
פיזית.
פיזית. מה שנקרא, לתת איזשהו סכסוך שכנים, לתת להם איזשהו סדר מסוים.
אז אתה מעלה דבר באמת יפה, שבהחלט גם אנחנו נתקלים בו.
תודה רבה באמת.
באמת זה. אתה עוסק בזה?
קצת.
ואני אשלים את הנקודה הזאת ויגיד, שבעצם כאן עברנו מהעולם הפנימי של שני הצדדים לכולי אלמה, לעולם החיצוני. כי אתה בעצם בא ואומר דבר כזה. גם אם תבוא ותגיד, היחידה הזאת זה יחידה אחת גדולה ולא שתי יחידות. וזה לעולם לא יוכל להימחר כשתי יחידות. עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד, אני, האח, כבעלים של כל היחידה הגדולה, שפיזית שתי יחידות, עושה עם אחותי הסכם שיתוף, בכפוף לנושא של צו הירושה שאמר שאת תקבלי חצי, בהסכם השיתוף אני מגדיר פיזית איפה נופלות הזכויות שלך ואיפה נופלות הזכויות שלי פיזית, וההסכם הזה נרשם בטאבו, היא מערה עליו בטאבו, ומעכשיו ההסדר בינינו ובין האבא שלנו הפך להיות הסדר של כולם. ועכשיו יכול בעיקרון מישהו לבוא, לקנות ממנה את הזכויות שלה בכלל המקרקעין, שזה 50%, אבל לדעת שזה נופל בחלק המסוים, ולאף אחד לא יהיה טענות, ובנחה שכמובן שני הצדים ביניהם, האח ואחות הסכימו לזה, אז לא תהיה בעיה.
אגב, לא חייבים להסכים לזה.
אפשר לכפות עליהם את זה, כחלק מכפיית הצבא.
כחלק מכפיית הצבא בהליך סכסוך, זה כבר נעשה בבתי משפט. צריך אגב להבין איך זה נבנה, זה דבר שהוא מאוד, מאוד יפה. בעצם בית משפט ממנה איזשהו מומחה בתחום המקרקעין, שבעצם בונה ספציפית לגבי אותו נכס, את אותו הסכם שיתוף, עם כל ההגדרות של כל אחד מהתפקידו, וגם עם הצד, וזה נורא מצחיק להגיד, אנחנו בעצם אומרים על הסכם שיתוף בין שותפים שלא רוצים להיות שותפים, אבל קופים עליהם את זה. למה אגב? כי האבא קפה את זה עליהם בשעתו. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, אותם ילדים שבעצם לא רוצים להיות שותפים אחד לשני, בגלל שאין פתרון אחר, אתם תהיו שותפים בהכרעה שיפוטית של בית משפט שמכריח אתכם לחתום על הסכם שיתוף, סוג של הסכם שיתוף בלי שיש רצון לשיתוף.
ואני אגיד לך שזה גם מתחבר גם בדיני המקרקעין, כי למעשה, גם אם רגע נתעלם מהנושא שהאבא כפה עליהם את השיתוף הזה, גם אם היו סתם אנשים רגילים, ואחד היה אומר, אני לא רוצה אותך ואתה לא רוצה אותי ובוא ניפרד, ובהנחה שאחד מהם היה כן רוצה להישאר בשטח בעצם ולקבל את אחת היחידות.
קונה אותו.
הוא היה, לא דווקא קונה. במקרה הזה, הוא יכל עדיין גם לבוא לבית משפט ולהגיד, אני רוצה לעשות פירוק שיתוף בעין, ולרשום שתי יחידות. והיו אומרים לו, אבל היחידה העליונה היא לא חוקית.
נכון.
והוא היה עונה להם, נכון שהיא לא חוקית מבחינה רישועית, אבל קניינית עדיין אפשר להסדיר את הרישום שלה. אני כן מסכם ואומר שאחרי כל ההסדרים האלה, שאם יעשו אותם חכם, אפשר לחלק את שתי היחידות בנפרד, או לכפות את החלוקה בנפרד, כמו שאמרנו, אנחנו עדיין לא נמנעים מהנושא הכלכלי שאותה יחידה לא חוקית שווה פחות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
עדיין יש את הבעיה
עליה. אז אני רוצה להגיד לך, אתה הולך סביב הנקודה, ואתה לא נכנס לנקודה עצמה. כי הפתרון הוא לא נמצא בכלל שם. איפה הפתרון נמצא, גלעד?
שאחד יש על מה שאני כסף ויצא.
אפילו לפני. הפתרון הוא
בצוואה
האבא.
בצוואה טובה.
בדיוק. סוף מעשה מחשבה תחילה, אנחנו תמיד אומרים. מה אותו אבא נחמד היה יכול לעשות? הכי פשוט שבעולם, במקום ללכת ובעצם להגדיר, או לתחם ולהגיד שלך זה זה ושלך זה זה, פשוט להגיד שלכם חצי חצי. תכף תשברו את הראש אחר כך, אל תתעדפו, זה יכריח. כל הסכסוך הזה לא היה מגיע בכלל לבית משפט, אם שניהם היו נרשמים על אותה יחידה, אז שניהם היו רצים ביחד עם התפסים אליך, כדי להגדיר את היחידה הזאת כמשותפת, ואחר כך למכור אותה.
זה נכון, ואתה מבין שהוא עשה את זה בטח כדי למנוע מריבות.
נכון,
בדיוק. כלומר, קחי את זה, אתה את זה ואל תריבו. אל תהיו שותפים ביחד, בעצם הוא יצר מצב הרבה יותר גרוע.
בדיוק.
לכן צריך לזכור את הדברים האלה תמיד לבדוק מראש, ולשים לב, כן לשים לב בכלל העניין שיש לנו המון המון נכסים בארץ עם חריגות בנייה, עם שטחים לא חוקיים.
אגב, לא עושים איתם שום דבר.
ולא עושים איתם כלום.
אין אכיפה אמיתית.
אבל זה גם בדיוק הנקודה. כל עוד לא עושים איתם כלום, ובא איזה אבא וגר בהם 40 שנה, ולא מוכר אותם, או אפילו מוכר אותם בשלמות למישהו אחר, זה יכול ככה להמשיך לנצח. אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס שותפים לדברים כאלה, פתאום מתחילים מצוץ הבעיות.
מה שנקרא, כל ממזר מלך. טוב, גלעד, היה מעניין. עד כאן, הפרק הרביעי שלנו לעונה השנייה, ואנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לכל הפרקים, כולל אלה שעלו בעונה הראשונה, מעניין לא פחות, של הפודקאסט שלנו בית אל אמרי, הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס מה-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ואנחנו גם מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מ-FM, אמרנו לך גם מצטלמים נורא יפה, וכל פעם שעולה פרק חדש, אנחנו מפרסמים את זה, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה רבה רבה לצוות המדהים שלנו פה באולפן.
תודה בייטל.
תודה אמירי, ונשתמע בפרק הפעם.
בהחלט, ואנחנו רוצים לעבור גם לשיר לסיום, ואני קודם כל אגיד לכל המאזינים, תקשיבו, בפלטפורמות של רדיוס, רק שם אפשר לשמוע את השיר. אנחנו דיברנו כאן על הרבה דרכים לפתור כאן בעיות, אז אולי מה שמתאים זה השיר של אירוסמית, Walk This Way, על כל הדרכים שאפשר לעבור בהם.
יאללה.
She was doing that, an old love was here to stay. What you told me to do?